בישראל חיים היום למעלה ממיליון ומאה אלף אנשים עם מוגבלויות, ולפי הערכות רק 5% מהם מצליחים לקיים קשר זוגי. פער מאוד משמעותי ביחס לאוכלוסייה שהיא לא אנשים עם מוגבלויות, ולא בטוח שזה נובע מהיעדר הרצון, אלא אולי מהיעדר הכרה, תמיכה, הכנה מסודרת. והאורח הבא שלנו זה הרב דוקטור רפאל פוירשטיין, נשיא ומנכ״ל מכון פוירשטיין, שזה מכון שפועל לא מעט שנים, גם בלימוד עם הרבה מאוד אוכלוסיות, וגם עם האנשים עם מוגבלויות. ערב טוב לך הרב דוקטור רפאל פוירשטיין.
ערב טוב יהודית, ערב טוב למאזינים.
ותודה רבה שאתה איתנו.
בשמחה, כבוד גדול.
אז אתה הקמת את מרכז חזון, שזו חברה זוגיות ונישואין, בתוך מכון פוירשטיין. אז הבמה היא שלך על הפעילות, אני חושבת שאם אני אומר הקדושה הזאת, אני לא אהיה מגזימה.
כן. אז אני אגיד לך, המכון חזון שלנו נועד בגדול להתמודד עם 3 שאלות. השאלה אחת היא השאלה הציבורית. היא שאלה לא כזאת פשוטה. אמרת דברי הפתיחה שלך שאנשים רוצים. אני מאמין שהם רוצים, אבל הם עוד מפחדים. תדעי לך, השאלה הראשונה שאני נשאל ככה, במין בושת פנים, כשנדבר עם מקבלי החלטות, יכולים שרים, חברי כנסת, פקידים, במשך כבר המון שנים שאני פעיל בתחום, עולה השאלה, תגיד, ומה יקרה אם יהיו להם ילדים? זאת אומרת שיש המון פחד בעניין.
אני יכולה ברשותך לשתף אותך מחוויה של אתמול, שהעלתה בי דווקא מחשבה טובה. הייתי בבריכה במקום מגוריי ביחד עם נכדיי, ובבריכה הייתה גם נערה עם מוגבלות, שהיא השתתפה באופן פעיל לגמרי, והיא דיברה עם אנשים, ואתה יודע, התערתה באוכלוסייה, וחשבתי לעצמי שלפני המון שנים, היו לא מעט בריכות ציבוריות שלא הכניסו את האנשים לבריכה, היו לא מעט תנועות נוער שלא קיבלו את האנשים האלה לפעילות, ונדמה לי שצעדנו כברת דרך עצומה בשני העשורים האחרונים, שהחיים שלהם בתוך הקהילה הפכו להיות די טבעיים. האם אני טועה?
לא, את לא טועה. יש בהחלט שיפור גדול מאוד בתחום הזה, אבל יש עוד דרך עצומה. אני שואל אותך יהודית, תאמרי לי, בכמה חתונות היית בעשור האחרון, שהוזמנת אליהם, אל תעני, הרבה, נכון?
כן. הייתי בחתונה אחת הכי מרגשת, של שני בני זוג עם מוגבלות.
יפה. כמה כאלה עוד היית, על כמה?
לא הרבה.
הבנתי. אז נכון, היית, ואגב, זה מוגבלות פיזית או מוגבלות שכלית?
שכלית.
שכלית. אז היית בחתונה אחת כזאת, מתוך?
הרבה.
היית בעוד כמה? מתוך הרבה. בסדר? אני חושב שרוב האנשים שאני מדבר איתם לא היו בחתונה אחת כזאת, ואם הם היו, הם היו בחתונה אחת או שתיים, שלוש.
ואגב, אתה יודע איך היא תפשרה החתונה? כי הם גרים יחד בכפר שמספק להם את היכולת לקיים חיים עצמאיים.
נכון.
כך זה קרה.
נכון. עכשיו אני אומר לך, זה קרה, שימי לב לתיאור שלך. את מתארת תיאור שזה קרה מעצמו בעצם, הם התאהבו, עברו לחיות יחד, ובסוף מסדו את הקשר. אבל את יודעת כמה אנשים לא פוגשים אנשים כאלה, כמה יש פחד אצל הורים, כמה המדינה עדיין לצערי, על אף שהיא עשתה צעדים גדולים, עדיין לא ממש מממנת את ההדרכה וההכשרה שנצרכת לאנשים כאלה, אז שמנו לעצמנו 3 מטרות. א', לשנות את התודעה הציבורית, ולהסיר את הפחדים, ולהעמיד בראש סדר העדיפויות שלנו, את היא זכות הכל כך בסיסית וטבעית שמגיעה לאנשים האלה. הדבר השני זה לייצר את הידע הקיים. זה לא מובן מאליו, יש באמת פה קשיים תקשורתיים וקשיים בקבלת החלטות וקשיים נוספים ואתגרים נוספים שישנם, אז איך באמת מכינים אותם לזה? הדבר השלישי זה לבוא לשלב המעשה. אני אתן לך דוגמה קטנה, במכון שלנו, יש מכון פוירשטיין, יש מערך דיור גדול. אנחנו, אני אתפלא אם יש עוד הרבה כאלה בכלל, בוחנים אחד, 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 אחת, לבדוק האם יש להם אפשרות לקיים זוגיות. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שזה יקרה, כי יהודית זה לא קורה. אנחנו מבינים שצריך לעזור להם, כמובן, לא בצורה פטרונית.
אתה יכול לספר קצת על ההצלחות?
בוודאי, בוודאי. אנחנו ממש מעמידים זוג אחרי זוג, שהם אנשים עם מוגבלויות, ואומר לך את האמת שהבא בתור זה הבן שלי, שהוא בחור עם תסמונת דאון, אלחנן, בן 36, שהולך להציע ניסויים לאפרת, גם היא עם תסמונת דאון, זוג מדהים, וברוך.
מזל טוב, קודם כל, וואו.
תודה, תודה, תודה. ודעי לך שזה אחד מהסיבות שאני לא, כהורה, לא ישן בלילה, מה יהיה איתו? למה שהוא יהיה בודד? למה שהוא יגור בדירת רווקים מזדקנת, ולא יהיה לו את הזכות המאוד טבעית לא לישון לבד בלילה? נכון? הוא וארוסתו לעתיד, רעייתו לעתיד, הזדקקו לליווי, הזדקקו למעטפת, וגם היום הוא זקוק למעטפת ולליווי. אז למה לישון לבד בלילה? במילים אחרות, אנחנו מייצרים גישה פרו-אקטיבית. אנחנו לא ממתינים שאנשים יגידו, התאהבנו, חיינו יחד, אנחנו רוצים למצוא את הקשר. ודילה, הורים מפחדים. אמרה לי אמא אחת, תשמע, יש לי אחד בבית, איך אני אעמוד בשניים? ואני מבין את החרדה הזו, לי יש גם אחד בבית. אני מבין את החשש. אז יש פה המון חששות, והנטל, וכו' וכו'. והאם הם יעמדו בזה, והאם הם לא יתגרשו, ומה יקרה אם כן... יש פה המון פחדים שצריך, לא הייתי אומר לנטץ אותם, אבל להראות את הדרך כיצד ניתן להתגבר עליהם. ופה לעשות שינוי סיסטמי בחברה שלנו. זה לא רק עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג. הזוגות הם נפלאים, הם מאתגרים. יש לנו היום כפר זוגות במכון פוירשטיין, שקולט ממש, לא עומד ביכולת לקלוט את הזוגות מבחינה טכנית, זה ממש ביקוש עצום. וכפר הזוגות הזה בנוי על העיקרון של מצד אחד החיים הפרטיים, מצד שני מספק להם ליווי ומעטפת ועזרה, כן. ככל שהם צריכים אותם, כן, יש להם משברים. כן, לא כולם סברים טוב יחד. הם זקוקים לעזרה, אבל הם מגיבים מצוין לעזרה.
אתה יודע, כמובן שזה קודם ולפני הכל ערכי ואנושי ונעלה, אבל נדמה לי שזה גם הרבה יותר כלכלי לחברה. ההשקעה הזו, שבסוף גורמים לכך שאנשים לא תגזר עליהם בדידות.
לגמרי, ואני אומר לך, זה לא רק כלכלי במובן הפיזי של המילה, אלא באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות.
נכון.
אני אתן לך דוגמה, יש קשר ישיר בין היחס לאנשים עם צרכים מיוחדים, לאנשים... זקנים.
נכון.
גם כולנו מתפללים על אריכות ימים. ובסוף אני אזכיר לך, אני בטוח שאת יודעת שהולכים קצת פחות טוב, רואים קצת פחות טוב, לפעמים מבינים קצת פחות טוב. באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות? בחברה ספרטנית שזורקת את החלשים אל מעבר לאוטוסטרדה, או בחברה שמכילה אותם? חולשה בניגוד למה שאנשים חושבים. זה לא רק צרכים מיוחדים שנולדו כאלה. זה אנשים שיש להם לקויות ומוגבלויות וגיל מבוגר, ואנחנו רוצים לחיות בחברה שיודעת לתת להם מקום וביטוי. לכן זה פרויקט לאומי שיש לו השלכות מאוד רחבות.
הרב דוקטור רפאל פוירשטיין, נשיא ומנכ״ל מכון פוירשטיין, אני מאחלת לך שתהיה לך הזכות להקים הרבה מאוד בתים טובים בישראל, ושתראו ברכה והצלחה במעשה ידיכם.